יש גמרא ידועה שמופיע במסכת יומא, וכולם מכירים, אבל אולי נקרא את זה שוב וננסה ככה להבין את העיקרון של הגמרא. אולי יש דפים. אני קורא בגמרא ביום הזה, מי שיש לו דף, אז זה למטה. זה המקור האחרון בעצם. תנו רבנן. נמתין דקה. תנו רבנן. אני, בסדר, רואים את זה, זה למטה. אני עשיר ורשע באים לדין. זה הגמרא. לעני אומרים לו, מפני מה לא עסקת בתורה? אז שואלים אותו שאלה, למה לא עסק בתורה? אם אומר, אני הייתי וטרוד במזונותיי. אומרים לו, כלום אני היית יותר מהלל הזקן? שמה היה עם הלל הזקן? אז הגמרא מסבירה, אמרו עליו על הלל הזקן, שבכל יום ויום היה עושה. היה עובד, הוא מסתכר בטרפיק, לא יודע כמה זה טרפיק, אבל כנראה איזה סכום קטן של כסף, חצי הוא היה נותן לשומר בית המדרש, כי שם היה צריך לשלם בשביל להיכנס, וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו. פעם אחת לא מצא להסתכר, ולא הניחו שומר בית המדרש להיכנס. אז מה הוא עשה? אז כולם מכירים, עלה ונתלה וישב על פי הערובה. אז זה אקרובטיקה שלמה, כן? הוא עלה ונתלה. אז בין לבין הוא שם את האוזן שלו על פי הערובה, כדי לשמוע מה? כדי שישמע דברי אלוקים חיים מפי שמעיה ואבטליון. הוא רצה לשמוע את השיעור. אמרו, אותו יום, אותו היום, ערב שבת היה, תקופת טבת הייתה, וירד עליו שלג מן השמיים. כשעלה עמוד השחר, אמר לו, שמעיה לאבטליון, אבטליון אחי, בכל יום הבית מאיר והיום אפל, שמא יום מעוננו, ציצו עיניהם וראו דמות אדם בערובה, עלו, צאו עליו רום שלוש עמות שלג, ואז הם טיפלו בו, רחצו אותו וכו', ושמו אותו כנגד המדורה, לפי הגמרא פה הם חילו שבת גם. תודה. אמרו, ראוי זה לחלל אבטה שבת. טוב, אז זה סיפור מפורסם, שבעצם הלל הזקן, הוא לא היה מוכן לוותר. האמת היא שהסיפור הזה יש בו המון שאלות שצריך לשאול אותם, המון התלבטויות, המון שאלות, לא כל כך ברור, אבל אולי נשאל שתי שאלות מרכזיות. השאלה הראשונה היא, שבאותו יום לא הצליח הלל הזקן למצוא עבודה ולא הסתכר, ולכן לא היה לו כסף לשלם לשומר בית המדרש. בסדר גמור, זה אנחנו מבינים. אבל מה הוא עשה? הוא עלה ונתלה וישב על פי הערובה. אבל למה? הרי לכאורה, בפשטות, כל אחד מבין שאם הלל הזקן לא היה יכול להיכנס לבית המדרש, פה אפשר להיכנס, כן? לבית המדרש, אבל אם לא היה אפשר להיכנס לבית המדרש, אז מה הוא היה עושה בבית? מה אתם אומרים? מה הוא היה עושה בבית? מה הוא היה עושה בבית? מה? הוא היה לומד בבית. אז כאילו, מה העניין כל כך? הוא ניסה להיכנס, אמרו לו, אתה לא יכול להיכנס, אז מה הוא עשה? לא יודע אם יש פה ערובה, לא יודע אם זה נקרא ערובה, לא יודע אם שומעים שם למעלה. אבל הוא שם את האוזן שלו, הוא החזיק משהו, ולא יודע, אקרובטיקה שלמה בשביל לשמוע את השיעור. בסדר, אני מבין, זה חשוב לו השיעור, זה מאוד חשוב. אבל הלל הזקן, אני לא חושש שהלל הזקן לא היה לומד תורה אם הוא היה חוזר הביתה. אז מה קרה? אז מה כל העניין פה? והדבר השני, שהוא עוד יותר מפתיע, זה שהוא עולה לגג, ואנחנו בתקופת טבת בירושלים, ואז יורד גשם, יורד שלג, סליחה, שלג יורד. אתם ראיתם פעם שלג יורד? שלג לא יורד כמו גשם, גשם יורד ככה, שלג יורד ככה. יורד לאט. אמנם לפעמים זה יורד הרבה שלג, אבל יורד לאט. אז הלל הזקן נמצא שם למעלה, והוא שם את האוזן שלו, ופתאום טיק, טיק. טוב, אז מה? אז הוא הסתכל, ומה הוא ראה? הוא ראה פתיתי שלג, נופלים. טוב, נו, אז כל בן אדם רגיל היה צריך לקום ולהגיד, טוב, בסדר, השיעור חשוב, אבל מה יהיה? טוב, בסוף מה קרה? בסוף הוא נשאר שם, ואז הוא נקבר בשלג שלוש שמות, זה הייתה שנה, אולי מישהו פה זוכר, בתשנ"ב. הייתה שנה, שזה היה אפילו יותר מרום שלוש עמות בירושלים. אבל בסדר, אבל זה נדיר. זה באמת נדיר, כל הדבר הזה נדיר מאוד. אז מה רוצים? מה, הוא לא יכול, הוא, לא, הוא רואה שאלה. אז מה קרה? טוב, אז יש שתי שאלות פשוטות, פשוטות על הסיפור הזה. אמנם זה סיפור שמופיע בקוסו חכמנו, אז כאן לימדתם את הבנים את זה, למדתם איתם את כל הספר, אבל בסוף יש פה שאלות פשוטות פשוטות שדורשות עיון. טוב, אז עוד מעט אנחנו נתייחס, אני רוצה לעבור לדמות הבאה. הרי מה כתוב? כתוב, אני עשיר ורשע באים לדין. אז אני, דיברנו עליו. מה זאת אומרת? בא אני, ואומרים לו, למה לא למדת תורה? למה לא עסקת בתורה? אז הוא אומר, אני הייתי עני. אני היה לי הרבה דברים לעשות. אני לא, לא היה לי אמצעים. אומרים לו, תקשיב, הלל הזקן היה עני, מרוד, והוא התאמץ בכל כוחו. טוב, בסדר. מה הדמות השנייה? עשיר. עכשיו אנחנו בעשירים. עשיר אומרים לו, מפנם מה לא עסקת בתורה? אותו דבר. למה לא עסקת בתורה? אז מה הוא אומר? הוא אומר, אני הייתי עשיר, ולכן מה? ולכן, תרוד הייתי בנכסיי. אני יש לי מלא דברים, מלא עסקים, מלא מניות ונדלן וכל הדברים. אין, אין, לא יכול. אומרים לו, כלום עשיר היית יותר מרבי אלעזר בן חרסום. זה רבי אלעזר בן חרסום. שמה היה שם? אמרו עליו על רבי אלעזר בן חרסום, שהניח לו אביו 1,000 עיירות ביבשה. 1,000 עיירות, זה נראה לי רציני. וגם היה לו כנגדו 1,000 ספינות בים. ובכל יום ויום נוטל נוט של קמח על כתפו, הוא מהלך מעיר לעיר ומדינה למדינה ללמוד. רבי אלעזר בן חרסום הוא עשיר מופלג, אבל הוא לא מתבלבל. הוא יודע מה שצריך לעשות כל יום, הוא עוזב את העסקים שלו, והוא הולך עם נוט של קמח, קצת קמח, הולך ללמוד תורה באיזה בית מדרש. טוב, גם פה הגמרא הזאת היא לכאורה פשוטה, אבל יש גם שאלה רצינית שאפשר לשאול על רבי אלעזר בן חרסום. השאלה המתבקשת היא שאם הוא כזה עשיר, אז לי יש פתרון אחר לרבי אלעזר בן חרסום. הוא יכול להישאר בבית, ולא לא צריך לקחת נוט של קמח על כתפו, כל יום ללכת קילומטרים כדי לחפש איזה בית מדרש. הוא יכול להישאר בבית, ועם הכסף שיש לו, הוא יכול להביא הרבה אנשים. הוא יכול להביא מישהו שילמד אותו, הוא רוצה ללמוד דף יומי, יש לו דף יומי, הוא רוצה ללמוד את זה, הוא רוצה ללמוד את זה, רוצה חברותה בזה, חברותה במשהו אחר. זה לא בעיה, למה אתה צריך ללכת? רבי אלעזר בן חרסום, למה אתה צריך ללכת? אני מבין את אהבת תורה שלך, שאתה הולך מעיר לעיר ומדינה למדינה כדי ללמוד. אבל הצורה שאתה פועל היא בכל אופן תמועה, היית יכול להישאר בבית. טוב, אז זה בינתיים קצת שאלנו שאלות. דרך אגב, בכל סוחמנו אין את הדמות השלישית. רשע... אומרים לו, מפני מה לא עסקת בתורה? זה לא מופיע, אבל עוד מעט אנחנו בעזרת השם ניגע ברשע הזה, ברשע. מה הרשע אומר? אבל לפני כן אני רוצה שנייה להתעכב על שתי הדמויות הראשונות ולענות קצת על השאלות. אני מציע, אני לא... כל אחד בטח חשב על זה וחושב על זה, אז אני רוצה להציע איזה הסבר, הסבר פשוט. תראו, בגמרא, בש"ס, יש המון סוגיות לגבי לימוד תורה. אנחנו... עוד אותו שבועות, סמוך ונראה כבר ראש חודש סיוון, אז אנחנו מתקרבים לשבועות. בש"ס יש המון סוגיות שקשורות לשבועות. יש לשבועות ולתורה, בכלל תורה, יש מלא סוגיות. מה הסוגיות? יש סוגיה מה לומדים, יש סוגיה כמה לומדים, יש סוגיה איך לומדים, איך יושבים, בחצי גורן, איפה הרב נמצא, איפה התלמידים. יש סוגיה מה לומדים ומתי לומדים, צריך ביום וגם בלילה, וגם קצת בלילה וגם ביום, וצריך ללמוד, לקבוע עיתים לתורה, וצריך... יש המון סוגיות שנדברות על לימוד תורה, המון סוגיות. אבל פה הסוגיה היא לא סוגיה של פרטים בתורה, אלא הסוגיה פה היא אהבת תורה. זאת הסוגיה שלנו. הסוגיה פה היא לא מתי ללמוד ואיך ללמוד. אתם יודעים, ברמב״ם אומר, צריך לשלש את הזמן של הלימוד, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אז איך אני לומד ומתי אני לומד ובאיזה צורה אני לומד ובאיזה יראת שמיים צריך ללמוד. כל הדברים האלה הם דברים ידועים. השולחן ערוך פוסק המון הלכות בהלכות תלמוד תורה, איך לומדים ומה לומדים. זה דברים פשוטים. אבל כאן זו סוגיה אחרת. הסוגיה פה היא אהבת תורה. וזה לומדים על אהבת תורה בסוגיה הזאת, ואני חושב, אני יודע דעתי, הנקודה המרכזית כאן, זה כשיש אהבה, פה אנחנו מדברים על אהבת תורה, כשיש אהבה, אז אין תירוצים. תירוצים זה טוב כשאתה מסופק, אבל כאן אנחנו בסיפור חדש, בסיפור אחר, באהבת תורה, וכשיש אהבת תורה, אז אין תירוצים. תראו מה זה אהבת תורה של הלל הזקן. הלל הזקן, כמו שאתם אמרתם, אם הוא היה חוזר הביתה, אז הוא היה לומד תורה. אנחנו לא חוששים שהלל הזקן היה מתבטל בבית. הוא היה חוזר הביתה, היה חוזר על לימודו. אבל הלל הזקן, הוא לא מוכן להפסיד. למה הוא לא מוכן להפסיד? תראו איך הגמרא מביאה את זה. כתוב, ולא הניחו שומר בית המדרש להיכנס, עלה ונתלה וישב על פי הערובה, למה? כדי שישמע דברי אלוהים חיים. זה מה שהלל הזקן מרגיש. הלל הזקן הוא אומר, אני לומד תורה, אני פוגש את אלוקים בתורה, אני לומד דברי אלוקים חיים. ואם אני לומד דברי אלוקים חיים, אני לא יכול לוותר. אין לי תירוצים, אז אני לא יכול להיכנס מהדלת, להיכנס מהחלון. לא יודע, פה לא יודע מה החלון, לא יודע, ערובה, לא יודע מה היא מהחלון. אבל הלל הזקן הוא לא מוכן לוותר. למה? כי הוא כל כולו בוער ללימוד, הוא כולו בוער מאהבת תורה. ואהבת תורה הזאת, היא באה לידי ביטוי. אני חושב שגם השאלה השנייה שאמרתי, עכשיו אתם מבינים, הוא עומד על הגג, ומתחיל לרדת שלג, והלל הזקן הוא לא טיפש, הוא מבין, הוא יודע מה זה שלג, הוא יודע מה זה, ומתחיל לרדת רציני שלג. אבל הלל הזקן, כשהוא שומע את הדברים של שמעיה ואבטליון, אז הוא שם את האוזן שלו, וכל פעם נופל עליו איזה קצת שלג שמרטיב אותו, אז מה הוא אומר? אתם יודעים מה הוא אומר? ככה אני מרגיש. מה הוא אומר? הוא אומר, עוד קצת. עוד מעט. לא, עוד מעט אני הולך. אני לא יכול להישאר. מה יש שלג? בסוף מה יקרה? מה יהיה איתי? אבל הוא לא יכול להתנתק מזה. הוא אוהב תורה. אוהב תורה? אז הוא אומר, עוד קצת. עוד מעט. כל כך מתוק לו דברי אלוקים חיים של שמעיה ואבטליון, זה כל כך טוב לו, כל כך נעים לו וכל כך נחמד לו, שהוא אומר, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. בסוף, בעוד קצת הזה, הוא נשאר שם. זה לא שהוא רצה להישאר שם. הוא אדם פיקח, הלל הזקן. הוא לא רוצה להישאר תחת השלג. דרך אגב, הראשונים פה לומדים שהם חיללו פה שבת, היו צריכים לחלל שבת פה. ואנחנו לא מצאנו חובת פיקוח נפש, כן? חובת מסירות נפש, הלימוד תורה לא מצא. יש עבירות שצריך למסור את הנפש, הלימוד תורה לא מצא. הלל הזקן פה הוא מסתכן. עוד פעם, הוא לא מסתכן במודע, בכוונה. הלל הזקן אומר, עוד קצת, אני רוצה עוד, אני רוצה עוד, עוד קצת. העוד קצת הזה בסוף נקבר בשלג, ולכן הביטוי האחרון בגמרא, שהוא ביטוי מאוד משונה, הגמרא אומרת שמה שמעיה ואבטליון אמרו, אז רחצו אותו והושיבו אותו כנגד המדורה, פה אומרים שבכלל הדליקו מדורה בשביל לחמם אותו, מה אמרו? ראוי זה לחלל את השבת. מה זאת אומרת? מה זה ראוי זה לחלל את השבת? כל יהודי אפשר לחלל את השבת, נכון? כל יהודי. אבל כשהם ראו את אהבת תורה שלו, אז הם בהתפעלות אמרו, טוב, זה באמת מיוחד, הוא באמת מיוחד. כנראה שאחר כך עשו לו הנחה ב... כניסה לבית המדרש, פחות אני מקווה, שלא עשו לו אחר כך עוד בעיות שיקבר שוב בשלג. טוב, אז זה הלל הזקן. הלל הזקן הוא אוהב תורה. עד כדי כך שזה מה שקרה איתו. רבי אלעזר בן חרסום זה אותו דבר. רבי אלעזר בן חרסום הוא אוהב את התורה. הוא יכול להביא מישהו שלמד אותו. הוא כל כך רוצה ללמוד, הוא כל כך אוהב את התורה, שהוא מוכן לוותר על הרבה דברים, וגם ללכת לשמוע חידושים בכל הבתי מדרש שהוא פוגש. אז הוא הולך עם נוט של קמח על כתפו. לא יודע מה זה נוט של קמח על כתפו, אני לא כל כך יודע, אבל יכול להיות שזה קמח, כי לפעמים זה לקח לו המון זמן. אז הוא לא יכול לאכול לחם, כי לא היה לו מקפיא באוטו לשים את הלחמניות. אז הוא לוקח קמח כדי להיות מוכן בכל מצב. בכל מצב הוא לוקח קמח, יהיה לו קצת אוכל, אבל הוא רוצה לשמוע חידושים. הוא רוצה לשמוע את החידוש שיש. איזה חידוש יש בבתי מדרש? אז הוא רוצה ללכת. לא רוצה שהתורה תגיע אליו. הוא לא מחכה שהתורה תגיע אליו. אלא הוא הולך אוהב את התורה והולך ללמוד, אז זה שתי הדמויות האלה, יכול להיות, אולי, מציע, אולי אפשר לומר, שבהקשר הזה, פה לומדים על אהבת תורה, ולכן הסוגיות האלה לא מופיעות בשולחן ערוך, אין סוגיה כזאת, אין זכר להלל הזקן, לא שהשולחן ערוך לא הכיר את הלל הזקן, אבל אין זכר, כי יש המון סוגיות הלכתיות שקשורות ללימוד תורה, אבל אהבת תורה זה כל אחד צריך לפתח את אהבת תורה שלו ביחס לקודש. עכשיו, הסיפור המעניין הוא עכשיו. כי הדמות השלישית, אם אתם זוכרים בהתחלה, הגמרא אומרת, אני עשיר ורשע באים לדין. אז מה שואלים אותם? את אותה שאלה. שואלים את שלושתם את אותה שאלה. אני עשיר ורשע. טוב, בוא נראה מה קורה עם הרשע, כי זה באמת מעניין. אז מה עם הרשע? רשע אומרים לו, מפני מה לא עסקת בתורה? טוב, זה קצת קשה לשאול רשע למה הוא לא עסק בתורה. יכול להיות שיש לו דווקא תירוץ טוב. הוא אומר, אני לא עניין אותי התורה. אבל הגמרא לוקחת את זה למקום אחר לגמרי. תראו איפה הגמרא לוקחת את זה. אם אומר, אמר, נאה הייתי וטרוד ביצרי. אני עסקתי בדברים אחרים. כך אומרת הגמרא. אומרים לו, תגיד לי, כלום נאה היית מיוסף? כלום נאה היית מיוסף. שמה? שיוסף היה יפה מאוד, הוא היה יפה טוב. אמרו עליו על יוסף הצדיק, שבכל יום ויום הייתה אשת פוטיפר משדלתו בדברים, בבגדים של לבשה שחרית, לא לבשה ערבית, וכו' וכו', אמרה לו, אישה, מה לי? טוב, הסיפור המפורסם עם אשת פוטיפר, ואז לומדים פה כמה ברכות השחר, תראו מה כתוב, אמרה לו, הוא אמר לו לא, אמר לה לאו, אמרה לו, הרני חובשתך בבית האסורים. אז מה הוא אמר? השם עתיר אסורים, הנה, ברכות השחר אנחנו. הרני כופף את קומתך. השם זוקף כפופים, הרני מסמא את עיניך, השם פוקח עברים. נתנה לו 1,000 כיכרי כסף לשמוע אליה, וישכב אצלה להיות אימה, ולא רצה לשמוע אליה. אומרת הגמרא בסוף, נמצא, הלל מחייב את העניים, אין תירוצים. רבי אליעזר בן חרסום מחייב את העשירים, גם אין תירוצים. יוסף מחייב את הרשעים. זה מה שהגמרא אומרת. זה פלא גדול. מה הפלא? תראו, הסיפור הזה הוא לא סימטרי. נכון? הרי בא אני, ויש לו תירוץ. מה התירוץ שלו? שהוא אני. הוא לא יכול ללמוד תורה, יש לו גמחים להחזיר, הלוואות. אז מה אומרים לו? אתה אני, אתה יודע מה? תלמד מי הלל הזקן. מה הלל הזקן? גם היה אני. ומה קרה? הוא התגבר. הלל הזקן התגבר. הלל הזקן עשה מאמץ. הלל הזקן אוהב תורה. חינוך לאהבת תורה. הוא כל כך אוהב תורה. הוא לא רואה את הקשיים. הוא עולה לגג וכל זה מה שדיברנו. ואפילו כשהשלג נפל עליו, אז הוא לא היה כל כך, הוא לא כל כך סס לצאת משם. אחר כך אומרים עשיר בלדים. אז העשיר, יש לו גם תירוץ. אז מה אומרים לו? אומרים לו, אדוני, יש עשיר אחר שלא פעם כמוך. אין לו תירוץ. הוא הלך ולמד וטרח. אז אין לך תירוצים. בסדר, עד כאן אני הבנתי. אבל עכשיו תראו מה קורה. אומרים, רשע בלדין. אז הוא אומר, תקשיבו, אני יש לי תירוץ אחר. אני עסקתי בדברים אחרים בעולם. לא היה לי פנאי בכלל ללמוד תורה. אז אומרים לו, תגיד לי, אתה חושש, אתה זה, נאה היית. אתה יודע מה זה יוסף כתוב בתורה, יפה תואר, זה היה, לא על הרבה אנשים כתוב ככה. והוא הצליח להתגבר. אבל אני לא מבין. הוא רשע. מאיפה לוקחים את ההגבלה שלו? מאיפה לוקחים את זה? מיוסף. מה יוסף היה? צדיק. אז זה לא מסתדר. יש פה משהו שאני לא מסתדר. אני לקחת עני, עשיר לקחת עשיר. רשע, אתה לוקח צדיק. אז, איך זה מסתדר? בסדר, זה מובן. משוער. זה לא מובן. זה לא מובן. איך זה מסתדר פה כל העסק הזה? כל הסיפור הזה לא מובן. וגם הסוף כתוב, הלל מחייב את העניים, רבי אליעזר בן חרסום מחייב את העשירים, יוסף מחייב את הרשעים. מה זאת אומרת? מה הוא מחייב? טוב, הדבר הזה הוא קשה, הוא באמת קשה. וחוץ מזה נשאל עוד משהו על יוסף. כל הסיפורים הקודמים על הלל הזקן ועל רבי אלעזר בן חרסום, זה אנשים שלמדו תורה. הרי זה מה שכתוב. הלל הזקן למד תורה. רבי אלעזר בן חרסום, הוא גם למד תורה. אבל הסיפור של יוסף זה לא בלימוד תורה. איפה כתוב שהוא למד תורה? דרך אגב, איפה כתוב בכלל שהוא למד תורה? איפה כתוב? מה זוכרים? מה הציבור אומר? מה את העגלות? שמה? שלזכור את מה? לזכור את עגלה ערופה. כמה זה סוגיה עגלה ערופה? זה מה שמצאנו, שלוש דפים במסכת סוטה? זה יכול להיות. אבל למה אתה מביא הוכחה מיוסף? זה בכלל סיפור אחר, יוסף. יוסף זה סיפור של התמודדות עם היצר. זה הסיפור של יוסף. אז מה אתה מביא את יוסף? הלל אני מבין. הלל זה תורה, ורבי אלעזר בן חרסום תורה. אבל הלל הזקן זה לא, לא, זה לא בהקשר של לימוד תורה. אז מה אתה מביא? למה לא עסקת בתורה? אז אפשר לענות על השאלה השנייה, אפשר לענות בפשטות. אנחנו לא מדברים רק על לימוד תורה. אנחנו מדברים על התורה. הלל הזקן ורבי אלעזר בן חרסום, הם לומדים תורה. מתוך אהבת תורה. ליוסף יש אהבת תורה טורפת. למה? כי מה שכתוב בתורה, מה שכתוב בתורה, הוא לא מוכן לוותר. יוסף מתמודד פה עם יצר, הוא בתוך מצרים, במקום נידח, כולם זרקו אותו, זרקו אותו לבור, אחר זרקו אותו לעוד בור, אחר כך זרקו אותו לעוד מקום, המשפחה שלו בכלל לא מתקשרת איתו, ויוסף לבד שם, הוא רחוק, מרוחק, הוא לבד, לבד לגמרי, ועכשיו יש לו סיפור עם אשת פוטיפר. ומה הוא אומר? הוא אומר, אני אוהב את התורה. אני אוהב את התורה עד כדי כך שזה נותן לו את הכוח להתגבר על היצר. זה אהבת התורה. לא רק אהבת הלימוד תורה, אלא למה לא עסקת בתורה? עסקת בתורה? איך אתה מחשיב את התורה? מאיפה אתה לוקח את התורה הזאת? זה מה שכתוב אצל יוסף. יוסף הוא מתמודד עם היצר מול התורה. והבחירות שלו זה תורה. זה הבחירה שלו. מתוך מה? מתוך אותה אהבה יוקדת שיש לו אל התורה. אהבת התורה. אגב, הילדים שלכם פה, אני מדבר פה להורים, אבל אני חושב שעיקר הנקודה של ישיבה, עיקר הנקודה, לא דווקא פה, כי בכל מקום שיש מקום של תורה, אני חושב שעיקר הנקודה זה לעורר בתוך הבחורצ'יק שמגיע ממקומות אחרים, לעורר את האהבה הזאת, את התשוקה הזאת, את החמדה הזאת, את הרצון הזה ללמוד, להתחבר, לבדוק, ללמוד. הדבר הזה, זה בעצם הקירות, זה הרבה מעל השיעורים, זה מעבר לשיעורים, מעבר לכל השיחות והשיעורים. יש פה שיעורים, כן? ברוך השם, יש פה דברים מסודרים, אבל יש פה מעבר לזה, מעבר לזה, זה התחושה הפנימית שאני שייך, שאני רוצה להיות שייך, שזה חלק מהחיים שלי. שאני אוהב את זה, שזה מעניין אותי, שזה מסקרן אותי, שאני רוצה להתקדם ולהתפתח ולשכלל את הנקודה הזאת בתוכי. זה בעצם הנקודה המרכזית. אהבת תורה. זאת הסוגיה. עכשיו אני חוזר לשאלה הכי קשה שיש פה. לעניות דעתי, הכי קשה. לקחו את יוסף הצדיק, קוראים לו יוסף הצדיק, ואומרים לרשע, אומרים לו, למה אתה לא לומד מיוסף הצדיק? למה? למה אתה לא לומד מיוסף הצדיק? לשאלה באמת מוזרה, מה הביאו את יוסף הצדיק? אז תראו, יש בחז"ל שתי מקומות שהפרשנות שלהם היא מאוד משונה. מאוד משונה וגם יותר ממשונה. הנה, אני אגיד לכם. לכל אחד מרים גבה, כתוב ככה. כתוב, נוח איש צדיק היה בדורותיו, מכירים? ואז חז"ל אומרים ככה, יש אומרים שהוא היה כזה צדיק, אבל יש אומרים בדורותיו. מה זאת אומרת? מה? בדור שלו, אבל בדורות של אברהם אבינו? אני לא מבין. התורה אומרת שנוח הוא איש צדיק, היה בדורותיו. אז מה אתה אומר? בדורותיו, לא יודע, אותנו לימדו, ומשתדלים גם פה ללמד את זה, צריך ללמד זכות, לא על אנשים, לא? צריך ללמד קצת זכות. אז נוח, אומרים לו, בדורותיו. אבל אם זה לא היה בדורותיו, לך תדע מה היה קורה איתו. נורא מוזר. למה חזל חשבו כך? למה הם רוצים את זה? מאיפה לוקחים את זה? את האלוהים התהלך נוח, זה לא על כל בן אדם שני כתוב את זה. למה את הדבר הזה? ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם את המקור השני, שגם אתם מכירים, שזה קשור לענייננו. כתוב שיוסף חוזר הביתה ויבוא, יוסף, איך כתוב? לעשות מלאכתו. רש"י מביא חז"ל, מחלוקת בגמרא, שם כתוב כך, אחד אומר לעשות מלאכתו, ממש, מלאכתו. הוא היה הרי אחראי על כל בית פוטיפר, אז מה היה לו לעשות בבית? מלא דברים, לא יודע, סדר את הגינה, ניירות, עניינים, מס הכנסה, ביטוח לאומי, לא יודע מה היה לו לעשות. לעשות מלאכתו, כפשוטו. חז"ל מביאים דעה, לעשות מלאכתו, לחתו עם אשת פוטיפר. אני לא מבין, מאיפה לקחתם את זה? למה ככה? לא יודע, לפעמים אתה קורא את זה, אתה אומר, מה, חז"ל, ככה הסתכלו על יוסף. ואיך קוראים יוסף? יוסף הצדיק. מה אתה רוצה מיוסף? הוא בא לעשות מלאכתו. בסדר, הוא היה חי על בית פוטיפר, אז היה לו מלא מה לעשות, אז הוא היה צריך לעשות מלאכתו. אז מלא מלאכים שם. מה מצאת? לא, לעשות מלאכתו, לא, כי כתוב באיזשהו מקום, כי מלאכה, ועשו ככה, ו... אבל למה ככה? למה להסתכל על יוסף ככה? הרי יוסף מבחינתנו זה יוסף הצדיק. זה יוסף הצדיק, הוא לא רצה לחתום עם אשת פוטיפר. הנה, תראו את הסיפור פה. מה הסיפור פה? היא משדלת אותו בדברים, היא משדלת אותו בכסף. מה הוא אומר? אני לא מוכן לוותר על התורה. התורה היא יותר חשובה, אני מהכל. מכל הפיתויים והיצרים, והוא עומד בזה. הוא עומד בזה בתנאים מטורפים, מטורף. אז מה רוצים מיוסף? אני לא מבין. למה אתה אומר יוסף, חוזר הביתה, חז"ל אומרים. זה לא ביקורת המקרא. חז"ל באים ואומרים לעשות מלאכתו, שתי דעות. דעה אחת, מלאכתו ממש. דעה שנייה, ללכת עם אשת פוטיפר. איזה מוזר זה. נורא מוזר. נורא קשה גם. אז אני ראיתי תירוץ, פעם ראיתי במקרה, לא אין מקרה, אבל בפוקס ראיתי פעם באחת השיחות של הרבי מחבד, אז הוא אומר תירוץ כזה, הוא אומר ככה, הוא אומר יוסף הוא יוסף הצדיק, אבל מה זה צדיק? צדיק זה בן אדם שמתמודד, זה צדיק. ומה שאמרו חז"ל על יוסף, על נוח צריך לדבר בהזדמנות אחרת, אבל על יוסף, מה שאמרו חז"ל, זה שיוסף הוא קרוע בתוכו, הוא מתמודד. זה מה שחז"ל רוצים להגיד. חז"ל רוצים להגיד שיוסף הוא מתלבט, הוא קרוע בתוכו, יש לו התלבטות, האם לעשות את המעשה הזה או לא לעשות. זאת שאלה מאוד קשה מבחינתו, זאת התלבטות. ויוסף מכריע שלא. למה? כי הוא אוהב את התורה. הוא מכריע שלא. בגלל הקישור שלו הכל כך עמוק עם התורה, עם דבר השם שמתגלה אלינו, הוא אומר, לא, אני לא מוכן. אבל הוא מתמודד. רשע בא לדין. אומרים לו, למה לא עסקת בתורה? אז מה הוא אומר? הוא אומר, לי יש יצרים. אני לא מושלם כמוכם. לי יש יצרים, ואני הולך עם היצרים שלי. אומרים לו, אתה יודע, גם יוסף הצדיק היה לו יצרים. גם יוסף הצדיק התמודד, אבל הוא הצליח. מפה אתה יכול ללמוד, כי אחרת אין לימוד מיוסף הצדיק. זה בדיוק הדמות של הצדיק. אתם יודעים, בתורה יש שלשלת על ה... ואימהן, יש שלשלת. אז על השלשלת יש ארבע פעמים בתורה יש. ארבע פעמים, שלוש בספר בראשית, ואחד בספר ויקרא. ארבע פעמים, זהו. יש הרבה בכתובים, אבל בתורה ארבע פעמים. אז אני לא יודע לקרוא בתורה, יש פה אחד שיודע, יש כמה שיודעים טוב, אני לא יודע לקרוא, אבל יש פה אנשים שיודעים לקרוא. אני לא רוצה פדח אותך לשיר את זה, כי אם אני אשיר את זה, זה לא יהיה טוב, יש שלג בתוך הבית מדרש, זה לא טוב. אבל השלשלת זה כל, זה לא משנה, ספרדים, אשכנזים, זה כל עולה ויורד. זה כך, בסדר? עולה ויורד. חז"ל רצו להגיד בוימהן הזה, שהתלבטות פה היא מאוד מאוד קשה. זה לכאן או לכאן, לכאן או לכאן. זה קורע אותו מבפנים, זה לכאן או לכאן. זאת ההתמודדות של יוסף. יוסף הוא מתמודד. ואז אומרים לרשע, מה זה רשע? אומרים לאדם שיש לו התמודדות. אומרים לו, יש התמודדות, אבל אפשר לנצח את זה. איך? באהבת התורה שלך. דרך אגב, זה מאוד מובן למה הביאו דמות שמתמודדת. כי אם היינו מביאים דמות מושלמת, אז הוא היה אומר, חברים, אני לא קשור, זה לא קשור אליי. אתם לא מדברים אותו בן אדם. אני בן אדם מתמודד. תביאו בן אדם שמתמודד. הביאו לו בן אדם שמתמודד. זה בדיוק הדמות של יוסף הצדיק. יוסף הוא מתמודד. יוסף בא ואומר, אני התמודדתי, מתמודד. זה צדיק. צדיק זה לכאן ולכאן. דרך אגב, הרב זצ"ל מסביר, בשלשלת הזאת, הוא מסביר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, שיוסף הצדיק, ההתמודדות שלו היא לא, וחייבים להגיד כאן, כי בכל אופן צריך, הרי אני הסברתי, בפשט מה שכתוב בחז"ל. חז"ל אומרים שהוא התמודד. התמודד, אם לחטוא אמש את בוטיפה. הרב זצ"ל מסביר, בתם השלשלת, שזה לכאן ולכאן. כן? דרך אגב, גם במראה שלו, התם הזה הוא ככה. זאת אומרת, כותבי כזה, כאן, 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 כאן. וגם בכל, כמו שאמרנו, לא רצה לשיר, אבל זה עולה ויורד, נכון? אז הוא אומר שיוסף הצדיק ידע שמהבית של פוטיפה יצאו שני שבטים. וזה נכון או לא? זה נכון או לא? מה? זה נכון. עם מי הוא מתחתן בסוף? עם הבת. לכן ההתלבטות פה היא מאוד מורכבת. כי הוא יודע שמשם, אז אולי זה עכשיו ההזדמנות. אולי עכשיו ההזדמנות, אולי לא, אולי כן. זו התמודדות אחרת. אבל אם נחזור למה שדיברנו, ההתמודדות פה היא מאוד מאוד גדולה. ויוסף הצדיק אומר, אני בוחר בתורה. אז מה שלמדנו כאן, זה סוגיה אחרת ממה שאנחנו מכירים בגדרים ההלכתיים של התורה, אלא זו סוגיה של אהבת תורה. וכשיש אהבת תורה, אז מפתחים בפנים, זה רצון גדול לקיים את התורה, ללמוד את התורה ולהיות מחובר ולהתחבר. זה בעצם מה שהבנים שלכם עושים כאן. זה לא פשוט, באמת לא פשוט. ההתמודדות היומיומית, במיוחד שעכשיו בקיץ, לא יודע אם אמרו לכם, אבל סוד, שלא תספרו לאף אחד, אבל לומדים פה יבמות בישיבה, שזה בהחלט לא קל, לא פשוט ולא קל, וזה דורש, זה דורש. אבל כל העמל הזה, כל ההתמודדות אחרת, אבל כל העמל שמושקע, כל ההשקעה, היא יוצרת בפנים. איזה חיבור מאוד מאוד מיוחד לתורה ולקודש, ובעזרת השם ימשיכו ככה להמשך החיים, בליווי שלכם, שבאמת בעזרת השם חג שמח של שבועות, כל טוב.